bum bim bum bim bum 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 bum. בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, היום אנחנו גם ביום מיוחד בספירת העומר שנקרא יסוד שביסוד. יסוד זה אחת הספירות שמסמלת את ההתקשרות, כשבן אדם קשור עם אלוקיו, כשבן אדם קשור עם הצדיקים, כשבן אדם אפילו בין הגוף לנשמה צריך התקשרות, בין הורים לילדים, בין בני זוג, בין, בכלל בעם ישראל. כל אופן זה היום שבו אפשר להתעורר ולהיזכר איזה קשרים חשובים לנו, ואנחנו רוצים לחזק אותם, רוצים לטפח אותם, רוצים להעצים אותם. וככה בזכותו של יוסף הצדיק, שהוא זה שמסמל את ספירת היסוד. גם כדאי להזכיר, לפני שניכנס לסיפור ההתוועדות, שזה היום שבו נעשו עיקר הניסים במלחמת ששת הימים. בכ"ח באייר היה יום שחרורה של ירושלים, שהיה שמחה גדולה עד למאוד, עד כדי כך שבזוהר כותב שזאת הרבה לפני שחרור ירושלים, גילו את ירושלים ושים חובה. הוא אומר את הביטוי שאם יש לשמוח זה בא בירושלים בעצמה.
מי אומר את זה? אני פספסתי את תחילת המשפט, לא שמעו כל כך טוב?
הזוהר הקדוש מביא את הפסוק שנאמר לירושלים וגילו בה, הוא אומר מתי מותר לשמוח או מתי ראוי לשמוח, כשאנחנו שמחים בשמחתה של ירושלים.
זאת אומרת שהגיל, השמחה שלנו היא בה.
בה דווקא, כן, זו סביבה לשמחה. כל שנמרות שעיקר החגיגות סביב יום ייחודה של ירושלים, אני ראוי להזכיר שעיקר הניסים היו ביום הזה, יום תחילתה של המלחמה, שבו הכריעו את חילות האוויר של צבאות ערב ושל מצרים בעיקר. זה ככה כהכנה להגיד לחיים על ההתחלה לבוקר זה. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור. אתה קשור לסיפור בשעה כזו?
קדימה.
זה שהיה כך היה. היה אחד מגדולי ישראל בווילנה, קראו לו הרשש. יש כמובן את הרשש שנקרא רבי שלום שרבי, והיה גם רבי שלום שבזי. עלה אחד מחכמי וילנה שיש לו גם הגאות על השעה, שקראו לו רב שמואל שטרס. והוא זכה, היה אדם עמיד. והיה לו גמ"ח גדול, לטובת יהודי וילנה. ומגיע אליו חיית העיר. אחד מחיית העיר גדולה מן הסתם שהיא מקרמה, זה מבקש על זהב, הוא נותן לו בחפץ לב, וקובעים זמן להחזיר על זה. וכשהחיית בא להחזיר, הוא לא מוצא אותו בביתו, והוא הולך לבית המדרש, שם מדי בוקר הוא היה מעביר שיעור לחבורת תלמידי חכמים מוכשרים וצעירים חריפים, שיעור מיוחד בין שעתיים, התחיל את הבוקר בלימוד גמרא שכזה, והוא הולך אליו שם להחזיר לו את ההלוואה, והוא משיב לו את זה, שמואל לוקח את זה, ומספר לו שהוא קיבל את זה והוא רואה את זה, רק שיש תופעה שהרבה פעמים שאתה נורא טרוד באיזה עניין, או עסוק בעניין אחר, ומישהו פונה אליך ושואל אותך משהו, אתה אומר לו כן כן, אפילו לא שמת לב מה הוא אמר, או מה הוא רצה, או מה הוא דחף לידך. האם יצא לך לחוות סיטואציה כזו בחיים, או שכאילו שהגיבו מולך, או שאתה הגבת לאחרים? זאת אומרת, היית כל כך עסוק, אם מישהו ביקש ממך משהו, אפילו לא שמעת, אבל אמרת כן, כן.
אם אני אגיד כן, כן, אז ראה שאולי את השאלה הזאת עכשיו לא שמעתי, ואת זה כבר בתוך ה...
אבל כבר התשובה יפה, אלא את החיוך גדול על פני. אבל לפעול לכן התופעה הידועה. אנחנו לא עושים את החלילה מזדון או מירו, אנחנו... כמו איזה אינסטינקט או אימפולסו כזה, כל אופן. וטוב, חיית הלך לדרכו, רב שמואל שם את זה מתוך הגמרא, והוא פשוט שכח מזה, הוא לא קלט, הוא לא נכנס לתודעה שהוא קיבל את המעטפה עם ההחזר של הלוואה. החיית כנראה גם כל כך שמח עליו ולא ביקש שייתן לו פתקה או רישום, או כל כך העריך אותו. והיית הוא לא זכר את זה. וכשהוא עובר על הרשימות בביתו, כעבור יום או יומיים או כמה ימים, הוא רואה שהחיית לא יחזיר את הכסף. והוא פונה אליו, אומר לו, אולי אתה צריך עוד זמן? הוא אומר, לא החזרתי. הוא אומר, לא החזרת. הוא אומר, לא החזרתי. קרא לו לדין תורה, והדיינים אמרו לחיית, אם אתה אומר שהחזרת, אז פשוט תשבע שאכן החזרת. אז הוא נשבע ונפטר מן מי להחזיר את זה עוד פעם. עכשיו, אמנם הוא הצליח בדין תורה, זה מה שנקרא להרוויח את הקרב ולהחסיד את המלחמה. תחשוב על כך, מה מצבו החברתי או היה אחרי הסיטואציה הזו, שאחד מגדולי הדור, שמואל שטרסן, תבע אותו לדין תורת החיית, ורב שמואל טוען שהוא לא יחזיר, והחיית אומר שיחזיר, ולמרות שבית הדין זיכה אותו, עכשיו איזו חוויה חברתית הייתה צפויה לו לחיית. פחות ופחות אנשים דיברו איתו, פחות ופחות אנשים הגיעו אליו לעסק. זה ממש הייתה חוויה לא נעימה. גם היה לו בן שבגיל שידוחים, שהבין שבבינה זה כבר לא ילך אחרי השם שיצא לאבא שלו, ועבר לעיירה אחרת, לעשות שם את מזלו. הנה איך חלפו כמה חודשים, אנחנו לא יודעים אם שבועות או חודשים או יותר, והרשש מוציא גמרא מהארון לבדוק איזשהו עניין תוך כדי האלימות שלו, והנה הוא פוגש את המעטפה, והוא מיד מבין מה הסיפור. עכשיו איזה, מה התחושות שעולות לו לרשש באותם רגעים, גם הצליל הקצר שישמע את הוואר, והוא מבין איזה עוגמת נפש הוא גרם לחיית, צער, ובכלל שהוא לא צדק, למרות שהוא אדם כל כך הגון, ותלמיד חכם וצדיק, ומדגדג קלה כבחמורה, אבל הנה, לעתים, אנחנו, כמו שאומרים, אנחנו רק בני אדם, הוא רץ מיד אל החיית, ומבקש את צליחתו, והחיית ככה בפנים עגומות, אמר לו, החיים שלי נהרסו, מה זה יעזור שתבקש מני עכשיו סליחה? אמר לו, אני אכנס את בני העיר, או דורש על זה בבת נוסף, או יחשבו שריחמת עליי. באמת החיית היה נורא עצוב, זה אפשר להבין למצבו החברתי אחרי אותו דין תורה. אז הרשש חושב קצת, בכלל, היכולת לחשוב באופן יצירתי על תיקון, הרבה פעמים נותן לנו סייעת הדשמיא לתיקון. אז הוא אומר לו, תראה, יש לי רעיון. שמעתי שיש לך בן בגיל של שידוחים, וגם לי יש בת בגיל של שידוחים. במצב רגיל, לא הייתי מציע את זה. כל אחד מאיתנו הוא מקבוצה שונה, או ממעמד שונה בעיר, ולא שיש חיסרון בבנך, שמעתי על הדברים טובים, אבל זה לא היה מהשידוחים שהייתי בודק אותם. על הפעם, לכבוד הסיטואציה הזו, אני רוצה להציע לבת שלי שתיפגש עם בנך. ואם כמובן ימצאו כאן זה בן איזו, אז אני אתן את הסכמתי. אתה יודע שהרבה פעמים, גם בקבוצות של שידוחים, או בקבוצות בעם ישראל, של חסידים, צליטאים, של כל מיני רבדים וגוונים בעם ישראל, אז באמת נותנים לבחור ובחורה להחליט. יש קבוצות שהן יותר שמרניות שהנער והנערה פחות מחליטים, אבל בגדול מקובל שהנער והנערה מחליטים, אבל זה רק אחרי שזה עבר את הסינון של ההורים. רק אחרי שבאמת עשו את כל הבירורים, אם זה שידוך שבכלל אפשר לגשת אליו. לא סיין הרשש מציע לו את זה, כפי ש... לספר את האגדה באותו רגע אורו עיניו של החיית, הוא חווה כמין תחיית המתים. אתה יכול לדמיין לעצמך את החוויה הזאת שיש לו פנים נפולות, פנים עצובות, בן אדם נמצא בתוך איזה כאב, בתוך איזה צער, ולא נראה לו שיש דרך לפתור את זה, ופתאום אתה שומע איזה הצעה, או איזה בשורה, איזה רעיון, וזה כל כך מתיישב לך על הלב, ובבת אחת אור הוא עיניך, והלב מתרקח ונפתח. יכול לדמיין את הסיטואציה הזאת, התחיית המתים בשידור חי? למה? גם אם זה יראו לי את התמונות מאחר כך, זה גם בסדר. והנה, נפגשו הנער ונערה ואמרו כן זה לזה, והתחכנו. חשבתי על כך, איזה מוסר השכל אפשר להוציא מהסיפור הזה, אז יש פה מוסר השכל במובן של להיות בענווה, לכן נראה לך שברור שאי אפשר לדון את האחר לקו זכות, ובעקבות סיפור כזה בן אדם צריך תמיד לדעת בענווה, אין לי את כל הפרטים, אני לא יודע הכל. אפשר גם לחשוב על זה במובן של תמיד יש תיקון, אני צריך לחשוב באופן יצירתי איך יגיע התיקון. אפשר גם להוסיף עוד דבר ולומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיש איזשהו שידוך שיצא לפועל, אז הוא לפעמים מארגן סיפור מורכב שכזה, עד שהשידוך יצא לפועל, כי יכול להיות שלולי שקרה מה שקרה, בכלל משפחתו המכובדת של רבי שמואל שטרסון לא הייתה מתעניינת בשידוך שכזה. כפי המקובל, לא חלילה מתוך לפעול מישהו, אתה יודע, יש כללים מקובלים חברתיים. אז שהקדוש ברוך הוא רוצה ששידוך שכזה יצא לפועל, אז לעתים כל הסיפור הזה מתגלגל עד לסיטואציה כזו. אז אני מקווה שנוכל לאחל לחיים היום, א' בשביל שתהיה לנו ענווה. בכל סיטואציה, תמיד נגיד אולי חסר לנו איזה פרט, אנחנו לא יודעים הכל על זה נגיד לחיים. נגיד לחיים לחיי הזוג הצעיר, שמן הסתם אפילו הנכדים שלהם כבר לא בחיים, אבל... לחיים שזכו לחיים לחיי הרשע שזכה לתקן, איזה ברכה זו שעולה רעיון עולה סיית הדשמיה של מציאות שנראה שכאילו אי אפשר לתקן אותה ואפשר לתקן אותה, ולחיים לכל השמחים בשמחתה של ירושלים בשבוע זה.
אז לחיים 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 ועוד לחיים רביעי, והוא כבר לוקח אותנו אל השיר ליום פטירתו, ליורצייט של הרמחל. והנה שורה אחת ברמחל, אפשר להתוועד עליה ארוכות, אפשר חיים שלמים להתוועד עליה, אבל בוא רק נקריא אותה. ואומנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, מהו הנרצה יותר? חפץ הלב ותשוקת הנשמה. ויוסף קרדונר הלחין ושר את המילים האלה של הרמחל.
תודה אז... רבה שמתת את השיר הכי נפלא, הכי מתאים להתוועדות יסוד שביסוד. חיים לך.
תודה רבה.
ואומנם, ואומנם כבר ידעת, ואומנם, ואומנם כבר ידעת, שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו. ואומנם, ואומנם כבר ידעת, ואומנם, ואומנם כבר ידעת, שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו. חפץ הלב ותשוקת הנשמה, וחפץ הלב ותשוקת הנשמה, ותשוקת ותשוקת הנשמה.
ואומנם כבר ידעת כי הנרצה יותר לעבודת הבורא הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה, המילים של הרמח"ל, והלחן והביצוע של יוסף קרדונר.